טוב, שלום וברכה לכולם. אני רוצה היום לברר שתי שאלות, זה גם השם של השיעור, שהן נוגעות למלחמה הנוכחית ולמהלך שעם ישראל נמצא בו עכשיו. שאלות שכל הזמן שואלים, מי השם? ושאלת מה יהיה ביום שאחרי. אני רוצה שנתבונן על זה קצת בעיניים תורניות. אז ככה, אנחנו יודעים שבעצם בעקבות הטבח הנוראי שהיה בשמיני עצרת והכשלים שעמדו בהגנה לישובי העוטף וכל המימדים של מתקפת הטרור העצומה הזאת שחווינו, אז זה גורר כל מיני שאלות וכל מיני בירורים הדבר הזה. אחת השאלות המרכזיות היא בעצם מי השם? וקודם כל מאיפה נובעת השאלה הזאת? נתחיל. השאלה הזאת היא נובעת ממקום טוב, ממקום לא טוב. מקום טוב זה שיש איזה רצון אולי לתקן, כן? כל מערכת היא צריכה לבדוק את עצמה ולהתייעל ולהפיק לקחים להמשך. אבל לגבי התזמון, אנחנו כבר נאמר בהתחלה שזה לא הזמן. עכשיו, זה לא הזמן בכלל לשאול מי השם. אלא, וזה אולי התשובה הראשונה, אני אגיד כמה תשובות לגבי מי השם. התשובה הראשונה, מי השם, נדבר על זה אחר כך. כי עכשיו נלחמים. עכשיו, החיילים שלנו, הם נלחמים, שוכבים ונמצאים בלב ליבה של רצועת עזה ועסוקים בלהשמיד את האויב. עכשיו זה הזמן להרים את המורל ולא לחפש אשמים ולומר אדרבה, דברים הפוכים, מאחדים, דברים מרוממים, לא לנבור עכשיו בפח. זה דרך טובה ליצור מחלוקת ולהנמיך את כל תחושת תרוממות הרוח שברוך השם קיימת. אז זה דבר ראשון, מאיפה זה נובע? הצד הפחות טוב, שזה נובע מהרבה תסכול. יש הרבה תסכול סביב מה שקרה. תסכול חלקו מוצדק, ודאי. אנשים נרצחו במספרים שלא, אנחנו לא מכירים, 1400 איש פלוס. עוד לא יודעים לגמרי את כל הממדים של המלחמה הזאת ושל הטבח העצום הזה, ובצורה מאוד קשה. אבל אז זה יוצר איזשהו תסכול, איזשהם אנרגיות מסוימות. אבל השאלה אם עכשיו לחפש אשמים זה בעצם לנתב את האנרגיות האלה למקום הנכון, ואני חושב שממש לא. זה לא הזמן. הזמן עכשיו לנתב את האנרגיות האלה למקומות אחרים. אז יש רבים שמנסים להגיד ש ראש הממשלה אשם, נכון? ביבי אשם וכולי, מר בנימין נתניהו, אז כבר הקימו, ראיתי מאהל מחאה מול המשרד שלו, משרדי ראש הממשלה, של הורי החטופים וכולי. צריך לומר את האמת, שהרבה מהאנשים שרוצים לנתב את כל אנרגיות לשם המרכזי לשיטתם, שזה ראש הממשלה, הם גם ניסו להפיל אותו לפני, ורדפו אותו לפני כל האירוע הזה בטענות אחרות. כן, תפרו לו תיקים. נראה לי עדיף לסגור. זה רק מריש ולא נראה לי מקרר בכלל. נכון? תפרו לו כל מיני תיקים, בתי משפט, הכפישו את שמו, הכפישו את שם המשפחה שלו. אני לא באתי לנקוט איזו עמדה פוליטית, אני פשוט רוצה שנתבונן על זה, כן, בעיניים אמיתיות, כנות, כן, תורניות. ואותם אנשים, הם עכשיו רוצים להפיל אותו בדרך הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, אם נאמר, אנחנו נאמר את זה ככה, שראש הממשלה הוא לא אשם יותר מאף אדם שהיה בתפקיד של הנהגה או תפקיד ביטחוני בכיר ב-20 שנה האחרונות. זאת אומרת, אם הוא אשם, אז כולם אשמים. כולם. בלי יוצא מן הכלל. ו... אם הוא צריך לקבל אחריות, הם כולם צריכים לקחת אחריות. אז זה יוצא שכל הכנסת צריכה פשוט להתפטר, כן? רוצים נורא שהוא יתפטר, שהוא ייקח אחריות. זה כל הזמן מציקים לו איזה, כן? תיקח אחריות, עוד לא לקח אחריות. כן לקח אחריות, הוא האחרון שלא לקח אחריות. אמר משהו, האשים מישהו אחר, מציקים לו בלי הפסקה כמו שנהוג להציק. וזה קלקול גדול, כי זה סתם עכשיו מחליש, וכל המחאות הללו הן מחלישות, והוא צריך להיות עסוק במלחמה, ובהסברה כלפי חוץ, וב-20 שנה, בעצם האחרונות, או יותר נכון 19 שנה, פלוס, מאז גירוש גוש קטיף, יש איזושהי תפיסה ביטחונית, שכל מי שבעצם הוביל אותה, הוא אחראי באותה עמידה כמו ראש הממשלה בהקשר הזה. זאת אומרת שזה ממשלות רבות. נגיד, האופוזיציה מרבה לתקוף את ראש הממשלה, אבל האופוזיציה לפני פחות משנה ישבה בקואליציה, היא הייתה הממשלה, והם בדיוק נהגו באותם תפיסות ביטחוניות, נכון? וזה יכל היה לקרות באותה מידה במשמרת שלהם. וזה כנראה גם היה קורה במשמרת שלהם, אם הממשלה היא לא נפלה. בסדר? אני פשוט מעלה את הדברים האלה, בסדר? למחשבה. אז אם הוא אשם, גם הם אשמים, אז גם שהם יקחו את עצמם והתפטרו. או שנאמר שיש פה איזו אחריות שהיא מתחלקת על הרבה אנשים. כולם, הרבה אנשים אחראים, לאו דווקא המילה אשם היא מתאימה פה, שהם נפלו בתפיסה הביטחונית שיש ביטחון עם גדר הפרדה. שזה נפל מהר מאוד עם כמה דחפורים. מאז גוש קטיף, בעצם גירוש גוש קטיף, אז זה הייתה התפיסה, שיש גדר ויש עליה תצפיתניות ויש, וזהו. כן, אפילו בגץ פסק שאפשר להתקרב לגדר לפני כמה שנים, ומאז התחילו ההפגנות והתחילו האירועים שצמודים לגדר, כי לפני זה הייתה הנהגה שהם צריכים להיות, אם אני זוכר נכון, 300 מטר רחוקים מהגדר. אבל בגץ פסק שהם יכולים לאבד את השטחים החקלאיים שצמודים לגדר. אז בגץ יש להם פה אחריות גדולה בכל האירוע הזה. מכל מקום, יש פה תפיסה לקויה, לא נכונה, קונספציה שנשברה, ברוך השם, ואפילו המינויים הביטחוניים שהנוכחים הם מינויים של הממשלה הקודמת. זאת אומרת, קשה פה להצביע עליו בתור השם היחדי והמרכזי באירועים שקרו. בסדר? אז אולי נאמר, אגב, אתם יכולים, כן, להציע הצעות, לדבר, לשאול שאלות, כן? אולי נאמר אז שאמן השם או השבק, כן? כי אלה גופים ביטחוניסטים, נכון? שאמורים להביא בעצם אגף המודיעין, כן, של הצבא והשבק, הם אמורים להביא איתם את הידיעות האלה. וזה שהם לא הביאו, אז זה גרם לכל ההתפרצות של הטבח הנוראי הזה, לכל ההיתכנות שלו בכלל. אז פה, תראו, זה ברור שהייתה יותר מדי שעננות, כן? ראש המל"ל, צחי הנגבי, הוא אמר שבועיים לפני המלחמה לפני האירוע הזה שהחמאס הוא מוכרע ל-15 שנה הבאות. זו אמירה, גם אם הייתה נכונה באמת, לא היה צריך להגיד אותה בצורה לתקשורת וכמו שזה נאמר, כי היוהרה הזאת לפרסם גם, והצורך לפרסם כל דבר וכולי, זה משחק היטב לידי האויב. גם היום מפרסמים יותר מדי דברים, אני אגיד זה במאמר מוסגר, מישהו כתב על זה מאמר, שהחמאס כל מה שהוא צריך לעשות זה רק להקשיב למהדורות החדשות, עם כל היועצים הבוטחניים שהם היו אלופים לשעבר, כל מיני דברים, להבין את כל הפעולות של צה"ל. יש פה משהו שהוא לקוי, שהתקשורת היא יותר מדי, איך אומרים, מפרסמת דברים שיש להם קונוטציה ביטחונית ברורה. זה טוב לפרסם בתקשורת דברים שבאים להטא אותו אולי את האויב, אבל לתת להם את כל הטקטיקות וכל האפשרויות, ונגיד, להגיד, יש 4 אפשרויות, איך צהל יכול לפעול, יכול לפעול ככה, יכול לפעול ככה, יכול לפעול... למה אתה מדבר על זה בכלל? מה, למה אתה נותן להם להיערך, נכון? זה במאמר מוסגר. אז מכל מקום, אז לומר כזה דבר שהחמאס מוכל ל-15 שנה הבאות, זה גם שטות שהוכיחה את עצמה כלא נכונה, וגם שטות לפרסם כזה דבר. אז אנחנו יכולים להגיד שהם כולם טעו בענק, כן? לא זיהו את ההתארגנות, לא זיהו, הם ניסו להסתיר את זה והצליחו, אבל אפשר לומר, ואם נאמר כך, זה ברור שאלו גופים שאמורים להביא, ועובדה שלא הביאו. בוא נגיד את האמת, לא הביאו. לא הביאו, למה לא הביאו? אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא סימה את עינינו, כן? הקדוש ברוך הוא לא רצה שנקלוט את זה. לא רצה שנתפוס את זה בזמן. יש פה אירוע שאנחנו צריכים גם לחבר אותו, וזה המשך השיעור, גם כן אל העבודה שלנו, אל עבודת השם, אל התשובה שלנו. אנחנו לא יכולים לבוא ולחפש, וזה לא נכון לחפש, רק בני אדם. איך כתוב בספר חובות הלבבות? בשער הביטחון, הוא כותב בחלק ג', הוא כותב שם הוא כותב ש... הוא כותב שאדם שיש לו ביטחון בהשם, הוא יודע שאף אדם אחר לא יכול לא להזיק לו ולא להיטיב לו, אם לא ברצון השם. כל בני האדם הם בידי השם יתברך. לא יכול לקרות לך שום דבר רע אם השם יתברך לא מעורב בזה, או שום דבר טוב גם לא. אם מישהו מטיב לך, זה כי השם רצה שיטיבו לך. שאול בא להרוג את דוד עם חנית, וכשהוא מנגן לפניו, ופתאום דוד הסתובב והחנית פגע בקיר שמאחוריו. קדוש ברוך הוא לא רוצה שדוד ייפגע. אז שאול לא יכול להרע לו, עובדתית. בסדר? זה סדר ההנהגה, זה הביטחון בהשם. אז עד שרצים להאשים את ראש אמן, ראש השבק וכל מיני גופים כאלה, אני לא אומר שלא צריך בדיקה ואחריות וכו', אבל צריך גם לחבר את הכל אל השם יתברך, כן? גם פה צריך לקשור את זה למה שאמרתי מקודם. ראש הממשלה לא אמור להחליף אותם בתפקיד שלהם. הוא לא אמור לשבת עם משקפות ולאבד נתונים ולצוטט לשיחות. זה לא התפקיד שלו, הפוך. הוא אמור לקבל מהם נתונים ולקבל הכרעות, לקבל הכרעות מהם, נכון? הוא לא אמור בעצמו לאסוף את הידיעות המודיעיניות, ועובדתית, נאמר את האמת, נהיה כנים עם עצמנו, הידיעות המודיעיניות האלה לא הגיעו, והופתענו. זה עניינו של הטרור, להפתיע אותנו, בכל מיני אופנים. זה לא להפתיע אותך כשאתה לא מוכן, כאילו אף אחד לא חלם בסרט הכי רע שיש, ששלושת אלפים מחבלים ייכנסו וירצחו כל הבא ליד, בשילוב עם מתקפת סייבר וארטילריה כבדה והשבטה של המקאמים. אף אחד לא נערך לכזה מערכה רב חזיתית כזאת, והיו פה הרבה הפתעות רעות, מה שנקרא, הפתעות לא טובות, והמערכת לא הייתה מוכנה לזה. ואנחנו רואים, כן, שגם הכוחות שהיו אמורים לקפוץ, הם מוקו בתדהמה. שש שעות כיתות הכוננות לחמו לבד, חלקם נפלו לגמרי, כל כיתות הכוננות, לכמה תחמושת, כאילו, כבר מול אלפי מחבלים. אז אנחנו צריכים ללמוד מזה, כן, לחשוב מחוץ לקופסה. כי המחבלים, האויבים שלנו, איראן, היא חושבת מאוד מחוץ לקופסה. הם כמו יצר הרע, כן? יצר הרע, שאתה משתדט עליו בחזית אחת, הוא לא מתייאש ממך. הוא תוקף אותך בחזית שנייה, תוקף אותך מפה, תוקף אותך משם. המחבלים האלה הם כל הזמן מחדשים. מהרות, לא הולך, טוב, בלונים, רחפנים, כן? לא הולך, דעונים, כן? סירות. טוב, חידשו עכשיו חידוש לא מרענן ולא מוצלח. אנחנו צריכים ללמוד לחשוב מחוץ לקופסה, כי מה שקרה, שנרדמנו קצת, והם לא נרדמו. הם מאוד, 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 לא מתייאשים, מה שנקרא, נכון? הרשעים האלה. עכשיו, בסדר? אז עד עכשיו הבנתם, כן, בגדול, ואני אסכם מה אמרתי. אמרתי קודם כל, שזה לא הזמן לשאול את השאלה הזאת, ב' שלהצביע על ראש הממשלה כאשם, אז איתו יש, אם כך, כל התוכניות האחרונות, למעלה מכולם זה אלה שעסקו בגירוש מגוש קטיף, שהם אשמים, והם עכשיו יכולים להצביע עליו עצמם מאשימה, אבל הם האשמים, ואלה שעסקו בתוכנית אוסלו, הסכמי אוסלו אשמים פי מיליארד, וכל מיני, עד שאתה בא להצביע עליו, יש פה הרבה מאוד אשמים, גם לא בא להחליף את ראש אמ"ן וראש השבק, ויש פה גם את הקדוש ברוך הוא בתמונה, צריך לזכור. עכשיו, יש צד לא אחר לומר. בסדר? בעצם מה שאני רוצה לסכם עד עכשיו, שאני בא ואומר, זה לא כך חכם לחפש מי השם. זה לא הזמן, אבל זה גם לא כך. זה בא מתסכול ואנרגיות לא טובות, אבל אתה תחתור אל האמת אם אתה תחפש אדם אחד שהשם. אז יש צד לומר שאולי כולנו אשמים, נכון? מה אתם אומרים על זה? מה? כולנו אשמים. למה אתה בא מחפש אשמים בחוץ? המדינה כולה אולי אשמה. אולי בגלל זה באה עלינו המכה הזאת. אולי נאמר ככה. מה, הרי אין ייסורים בלא חץ, נכון? אדם, באים עליו ייסורים, פשוש במעשיו. כל הדור הזה הוקע בייסורים נוראים. אין אדם שהוא לא, או שהוא מכיר מישהו חטוף, רצוח, או שהוא מזועזם כל יום מהחדשות, או שהוא גולה מביתו כי הוא מהצפון או מהדרום, או שהוא כל, סביב ההלוויות האלה, כולם בטלטלה נוראית. זה לא בא עלינו סתם, זה לא עכשיו, למה אתה מחפש החוצה? בואו נעסוק בתיקון שלנו, כל אחד ואחד, המדינה כולה. למה לחפש על זה מישהו מבחוץ? עד רבה, בואו ניקח כולנו אחריות. כל המדינה, כשהייתי בשבעה, בניחום אבלים של הרב ויצן, מפסגות, שהוא איבד את הבן שלו, עמיחי ישראל, השם יקום דמו, ויצן, שהיה בכיתת הכוננות של כרם שלום, והוא וידידיה רוזנברג, שגם כן הוא מפסגות במקור, הם הצילו שם את כל היישוב, אבל הם שילמו על זה בחייהם. הם לחמו 6 שעות, כן? זה גבורה עצומה. הצילו את המשפחות שלהם וכו'. אז הרב ויצן שם, שהוא באמת אדם ענק, תלמיד חכם ענק, אז ומולה בגבורה ורוממות רוח, הוא אמר משהו מאוד יפה, אמר הרבה דברים יפים, אבל אחד הדברים מאוד נחרטו אצלי, הוא אמר שלפעמים שבאים ייסורים או אירוע כזה מטלטל, אז צריך לחפש בעצם על מה צריך לעשות תשובה, כן? על מה צריך לעשות תשובה. הוא אומר, במקרה שלנו לא צריך לחפש בכלל, זה ברור על מה צריך לעשות תשובה. אנחנו צריכים לעשות תשובה על זה שנתנו לרשע הזה להתפתח. לרוע הזה בכלל להתקיים. והתשובה שלנו, התיקון שלנו זה שנשמיד אותו, שנעלים אותם. אנחנו צריכים לשבת וליישב את גוש קטיף מחדש, אחרי שמעלימים את הרשעים האלה בכלל, מבריחים אותם, הורגים אותם, ולשב את גוש קטיף מחדש, לא להשאיר שם ערבי אחד. עצם זה שנתנו קיום לרוע הזה, זה עכשיו אני גם עונה קצת לשאלה השנייה ששאלתי. אמרתי, מי השם ומה יהיה ביום שאחרי? עצם זה שנתנו קיום לרוע הזה, זה דבר שעליו אנחנו צריכים לעשות תשובה חמורה, וזה התיקון שלנו. ברוך השם, צהל עסוק בזה עכשיו, ונכנסו פנימה בכל הכוח. ברוך השם, יש הצלחות פנומנליות שם של הצבא, אבל על זה צריך לעשות תשובה. בעצם, אם תשימו לב, מי שזוכר, ודאי רבים מכם זוכרים, זה שכל עוד ישבנו בגוש קטיף, היו אירועים ביטחוניים, כמו שיש היום ביהודה ושומרון. היו פצמרים, היו דקירות, היו יריות, אבל בזה זה הסתכם. היו חדירות מדי פעם. היה שם נוכחות עצומה של צבא, ולכן בזה זה הסתכם. ברגע שעשינו את הפשע הגדול הזה, ומסרנו את גוש קטיף לערבים, אז הם עסוקים בלפתח שם צבא. צבא מאומן אפילו. צבא שיתאמן באיראן ובסוריה, ויודע לעוף עם מצנחי רכיפה, ועם קומנדו וצוללנים, כל זה לא היה כשהיינו שם. הייתה שם נוכחות, אני הייתי חייל בגוש קטיף. אז היה שם נוכחות צבאית חזקה, אז זה לא התפתח. ברגע שעזבנו שם, אז כן, כמו אדם שהוא רוצה להשתיק את הכלבים שנובחים, אז הוא חותך לעצמו את הרגל וזורק אליהם שיפסיקו לנבוח. באמת הם אוכלים עכשיו, כן, אכלו. הפסיקו לנבוח, אחר כך הם נבחו הרבה יותר חזק. התעורר אצלהם התיאבון. חתכנו חלק מארץ ישראל, חלק מהגוף הלאומי שלנו. זה דבר מאוד, זה פשע נגד הדורות הבאים ונגד התורה. ופשע וסיכלות נוראית. והתשובה שלנו זה עכשיו שאנחנו צריכים לנצל את הפקידה ההיסטורית הזאת, שהקדוש ברוך הוא מנער אותנו, ממש מנער אותנו, על מנת לשוב לגוש קטיף, ובכל הכוח, ממש ליישב את היישובים שהיו שם, בלי ערים ערביות מסביב, לנקות הכל, זה התיקון שלנו.
איך אנחנו יכולים לעשות את זה בתור אדם יחיד, או איש פוליטיקה?
אתה צודק, אני מקווה שזה צריכה להיות חלק מהתודעה הלאומית, זה לא מוטל עליי ועליך, אלא זה מדינת ישראל צריכה לעשות תיקון לפשע הנורא הזה, שנקרא גירוש גוש קטיף, שהוא נעשה במחטף, לא דמוקרטי, בצורה מאוד, ממש מכוערת, וזרקו שם היהודים מהבתים, בלי אפילו חלקם שהיה להם לאן להתפנות, ומסרנו חלקים מארץ ישראל, זה דבר יום ונורא, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותם, ואנחנו אמרנו, לא, אנחנו מבינים יותר בביטחון, נכון? יותר בהסכמי שלום, קראו לזה אז הסכמי שלום, אחרי זה התנתקות, עכשיו קוראים לזה פתרון שתי המדינות, כל זה שטויות, זה לחצים של אלופי עשיו, אמריקה ואירופה עלינו, שהם לא אוהבים אותנו יותר מישמעאל, והם גם יותר מסוכנים. לגבי שאלת היום שאחרי, הם הרבה יותר מסוכנים, כי הם מחתימים אותנו על כל מיני הסכמי קנייה, הסכמי אוסלו, קמפ דיוויד, נתקות מגוש קטיף, הגירוש מגוש קטיף, זה המעשיו, כן? אז הם יותר מסוכנים בהקשר הזה. אנחנו מוותרים מעצמנו מתוך מחווה ומתוך רצון טוב ומתוך איזו תמימות או מתוך הזדמנות היסטורית, כן? זה טעות היסטורית, זה לא הזדמנות היסטורית, זה פשע נגד נצח ישראל, נגד ארץ ישראל, נגד האומה הישראלית. מכל מקום צריך לתקן את הדבר הזה, וממש לסלק משם את כל הערבים. זה שמצרים לא רוצה לקבל אותם, זה לא, זה צריך לסלק אותם. לא, זה הכל. הם איבדו את זכות הקיום שלהם עם כל הרשעה, וכל שלטון החמאס שהתעורר שם. איך אפשר לעשות את זה? צריך לדבר על זה, מה שאני עושה עכשיו. צריך שזה יהיה חלק מהשיח הציבורי. גם יש הרבה, לדעתי, התעוררות לדבר הזה. כן? עם כל מיני אנשים שלא יזו לומר, כן, מירון לונדון ואילנה דיין, או אילנה דיין לא, כן? ראש האוניברסיטה העברית אמר שצריך לשטח את עזה וירון לונדון, וכל מיני אנשים שהם מהשמאל הקיצוני, אז כנראה שיש התפקחות, זה חלק מהתולדה של האירוע הגדול הזה, יש התפקחות באומה הישראלית, אני חושב שגם צריך על סדר היום לא להפסיק לדבר ולא להוריד את זה מהפרק, לדבר על חזרה לגוש קטיף, כן, זה שלנו, אנשים נרצחו פה בטבח הזה, וזה אדרבה, סיבה להרחיב את ההתיישבות ולהרחיב את להחזיר את מה ששלנו, ועשינו, אנחנו אומרים, צריך לעזור על זה בתשובה. בסדר? אז אנחנו בידיים שלנו הקמנו את המפלצת הזאת שנקראת מדינת החמאס הזאת, בידיים שלנו, בסדר? אתה יודע שכשערפאת בא, הביאו 50 אלף שוטרים, או 30 אלף, לא זוכר, מתוניס שיאבטחו אותו. צהל סיפק להם נשקים, כדי שיהיה משמר לשלטון שם, הושיבו אותו במוקטה, ברמאללה. ואני זוכר שהייתי בצבא, אז היה גם סיורים משותפים של ג'יפ של הצבא שלנו עם ג'יפ של המשטרה הפלסטינית, שאנחנו נתנו להם את הנשק, משהו מקולקל, עד שהם התחילו לראות אחד על השני, והבינו שזה לא, איך אומרים, החתול והעכבר לא יכולים לשמור ביחד, נכון? אז כל מיני טיפשויות כאלה שעברו עלינו, אנחנו צריכים לחזור עליהם בתשובה, ולא להיות כבולים בטעויות ההיסטוריות של ממשלות קודמות, במיוחד שהן לא מייצגות לא את התורה ולא את רוב העם, אתם מבינים? אלא קלקולים מאוד מאוד גדולים. אז דרסנות מאוד גדולה, בכתוב, אנחנו צריכים בעצם, התשובה שלנו זה לחיות על פי התורה. זה נכון בכל תחום, נכון? בכל תחום. אדם לא אוכל כשר, צריך להתחיל לאכול כשר. אדם הוא ביחס לארץ ישראל, צריך לראות מה התורה אומרת. התורה אומרת במדבר למד ג' והורשתם את הארץ וישבתם בה. כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, בסדר? אז הרמב"ן מסביר שנתאבנו לרשת את הארץ שנתן האל, התברך, התעלה, לעברה יצחק ויעקב, ולא נעזבנה לזולתנו מן האומות, או לשממה. צריכים לרשת אותה, והיא נקראת כיבוש הארץ, כן? מלחמת מצווה, והגבולות שלה, התורה גם כן אומרת אותה. ברור שעזה זה בתוך גבולות הארץ, זה פשוט. ברור הנקודה הזאת? למשל, יצחק אבינו נאמר שהוא אף פעם לא יצא מהארץ. אבל איך? הוא ירד לגרר, הוא היה בעזה, נכון? כן, זה נקרא בארץ, כן? גם בגבולות, זה עד נהר מצרים. נהר מצרים יש מחלוקת בן רשי, לא משנה, כוזרי, מה יקרה נהר מצרים? עזה זה בטוח בתוך הגבול, בסדר? אם זה הנילוס או... עזה זה פשיטה שזה ארץ ישראל. התורה גם אומרת מה יקרה אם לא נוריש את הארץ. כתוב, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. הם יבואו אליכם ושם ירצחו אתכם. אז כיוון שלא הקשבנו לתורה, המציאות תופחת על פנינו, ואנחנו צריכים, התשובה שלנו עכשיו, להקשיב לתורה. אנחנו צריכים ליישב את גוש קטיף, על מלוא יישוביו, לעשות שם, להפריח לגמרי. לא להשאיר שם ערבים מסביב ונוכחות עצומה של צבא, אלא, איך אומרים, הם איבדו את מבחינה מוסרית והיסטורית את זכות הקיום שלהם שם. עד כאן זה בסדר? אורון נקודה זאת? מה? בסדר. עכשיו, אוקיי. עוד נקודה שאמרתי, אולי כולנו אשמים, או זה ברור שצריך לחזור בתשובה, זאת נקודה, תשימו לב שחיינו בתרדמה. ממש בתרדמה. תרדמת קשה. של, קראו לזה חלום השלום, חלום השקט. אתה רוצה שקט, אתם תקבלו שקט מורת שקט. השקט מורת שקט הזה, זה אומר שאתה לא עושה שום דבר לקדם את המציאות, את הגאולה. אתה, כאילו, הגעתי למנוחה ולנחלה. יש לי שקט הזה מספיק לי. העיקר שיהיה שקט. וזה קלקול מאוד גדול. בגלל שעם ישראל לא בא לעולם בשביל שקט. אנחנו באנו לתקן עולם במלכות שדי, אנחנו באנו להאיר את אור השם בארץ, אנחנו באנו לשבת במלוא מרחב ארץ ישראל השלמה, ולבנות פה את בית המקדש. אם אתה שואף לשקט, אז אתה יכול להגיד כל מיני שטויות, כמו שהנשיא לשעבר רובי ריבלין אמר, שעם ישראל לעולם לא יפגע בסטטוס קוו על הר הבית. בשם מי אתה מדבר? פשוט לא יפגע. אנחנו הולכים לבנות שם בית המקדש השלישי, וודאי שאנחנו נשנה שם את הסטטוס קוו של החוצפה ההיסטורית הזאת שבנו לנו מסגד על הר הבית. אתם מבינים מה אני אומר? אתה רוצה שקט, אתה אומר, איך קוראים לפוליטיקאים כאלה קצת יותר דורשים להתקדם, כן? בן גביר וסמוטריץ, אז הם קוראים להם פירומנים, כן? פירומנים, כן? אוהבים להדליק דלקות, ככה קוראים להם שם בעיתונות של השמאל וכו'. אל תהיו פירומנים, אל תדליקו עכשיו את השטח. בואו, יש לנו שקט. החמאס מוכרע ל-15 שנה הבאות. שקט. וזה תרדמה. זה תרדמה שגם היא קשורה לתרבות המערב, לפרוגרסיביות שמחלחלת. אנחנו לא באנו לשקט, באנו לקדם את הגאולה. ואם אתה רוצה שקט, הקדוש ברוך הוא ינער אותך. כל דודי דופק, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך שקט. הוא רוצה לקדם תהליכים, ובאמת הרבה תהליכים הם מועצים עכשיו, כן? הוא לא רוצה שנהיה רדומים, ובאיזה הזיה שהכל טוב. החמאס הוא חופר בזמן הזה הרבה מנהרות, ומבריח הרבה טילים. אין שקט. יש שם באזור רפיח, שם אמרו לי מנהרות שאפשר כמה מסלולים, כמה מסעיות יכולות לנסוע שם. הם מבריחים טילים, מבריחים נשק, ואתה שקט מועט שקט. בינתיים הם מתארגנים. אומרים, אלה מג'נונים. מג'נונים. חושבים שאנחנו מוכרים ל-15 שנה. אנחנו מתארגנים בינתיים. אין שקט. אתה לא תטפל בחיזבאללה, גם אותו דבר, זה גם תפישה. אם החיזבאללה הוא יתקיף, התקפה יראה נונטט אחד, אז נשלח עליו נונטט אחד. לא, על הנונטט הראשון צריך להבעיר את לבנון, כולה. מה זה הדבר הזה? אתם מבינים מה אני אומר? יש פה תפיסה שהיא לא נכונה. אנחנו שואפים לתיקון העולם, ואנחנו לא... הקדוש ברוך הוא מנער אותה. מנער אותנו. מה שלא נלמד מהתורה, המציאות תלמד אותנו בדרך כואבת לצערנו. טוב, עוד נקודה אחת, שאנחנו מחפשים מי האשם, אז אנחנו אומרים, אולי כולנו אשמים, כן? בוא נפטר את כולנו. מה אתם אומרים? או שפשוט נחזור בתשובה. נחזור פשוט בתשובה, זה פתרון הכי מוצלח. וכל המחלוקת שהייתה בעניין הרפורמה המשפטית, שהיא תפסה מימדים זוועתיים ממש של שנאת ישראל ושנאת היהדות, וזה דבר שצריך לחזור עליו בתשובה, ודאי, לנהל מחלוקת, ואני ממש חושב שצריך לעשות רפורמה משפטית, חריפה ביותר, הרבה יותר חריפה אגב, אני חושב ממה שמדברים עליה, ואף על פי כן, אני אומר את זה לאומה, כן, ככלל, אנחנו צריכים לנהל דיונים ומחלוקות בצורה של אהבת ישראל ולברר את הדעות. זה יצא ממש משליטה. זה הגיע לממדים מפלצתיים ממש, ואפילו לאיומי סרבנות ולרמיזות של הפיכה שלטונית, עד כדי כך, הפיכה צבאית. דברים מאוד קשים. והאויבים שלנו ניצלו את זה טוב טוב, ממש טוב טוב, ועל זה צריך לחזור בתשובה. שהפעם הבאה שנשוב לדון בנושא הזה, והוא ודאי יצוף, כי בגץ הוא גוף שוודאי צריך שינוי מהפכני ביותר, ולמעלה מזה אפילו, אבל לנהל את זה בצורה שהיא לא מחלישה את המדינה. בסדר? תחפשו מישהו מבחוץ, כן? ראש הממשלה השם, לא, אולי אתה השם שצעדת באיילון, או ש... לא יודע, הפרעת בתשובה לתפילת יום הכיפורים בתל אביב, אני לא יודע. בואו, כולנו צריכים להתבונן פה לאיזה ממדים זה התפתח. המחלוקת הזאת זה ממדים מאוד מאוד קשים, שלא שייכים בכלל, של ממש שנאה, שנאת אחים, וזה קלקול מאוד מאוד גדול. וגם הצד השני, יכול להיות שצריך להתבונן, כן? יש דברים שלא צריכים להאמר או לעשות. טוב, מכל מקום, כולם צריכים להתבונן איך לנהל דיונים. עוד נקודה, ספר שופטים, הוא מרגיל אותנו להתבונן במבט אלוהי, כן? על החיים, במבט גם של שכר ועונש. כשבעצם, כל ספר שופטים ששרנו מהדרך הנכונה, אבל הקדוש ברוך הוא מביא עלינו, כן, שם זה עבודה זרה, היום זה, אני לא יודע, פוסט מודרנה ותרבות המערב וכל מיני קלקולים שחודרים אלינו. מכל מקום, הקלקולים האלה זה מקביל לעבודה זרה. כל ההשפעות מן הגויים שהן זרות, זרים, השפעות זרות לדרך היהדות, והסרה מן הדרך, ובספר שופטים, כל פעם כזאת, הקדוש ברוך הוא מנער אותנו דרך איזשהו אויב, שבא עלינו מבחוץ, פעם זה עגלון מלך מואב, פעם זה יבין מלך הרושת הגויים, כן, עם סיסרה שם, פעם זה הפלישתים, כל פעם מישהו אחר, ועוסקים בתשובה, עם ישראל, והקדוש ברוך הוא מביא לנו איזה שופט ומציל אותנו. אבל התשובה פה היא דבר שאנחנו צריכים להתבונן עליו, זה לא בא עלינו סתם. אנחנו לא יכולים לומר היום, עם כל הרצון לא לקטרג, ואני לא רוצה לקטרג, אבל אני לא חושב שאף בר דעת יאמר שאנחנו 100% בסדר. כן? אלא מה שאנחנו צריכים לתקן, צריכים לתקן. זה לא בא עלינו סתם. לא בא עלינו בלי שום... יש לנו דו שיח עם הקדוש ברוך הוא, מצד האמת יש לנו מה לתקן, אז צריך לתקן מה שצריך לתקן, כן? זה... אז... זהו. עכשיו, לסיכום, או לסיום יותר נכון. במקום להשקיע כך הרבה אנרגיה ולחשוב מי השם, שאם הבנתם את השיעור שלי, אז אני בא ל... בכלל לפזר את השאלה הזאת. להגיד, בוא, איך אומרים, אל תלך החוצה, תלך פנימה. תבדוק את עצמנו, בוא נבדוק את עצמנו, כן? אני בא להזים את את השאלה הזאת בכלל. כן? ולא שאני לא שטוען, ולא שאני לא טוען שצריך לעשות בדק ושינויים ולהתייעל, ודאי, אבל אומרים, בענווה. בסופו של דבר, עינינו היו עברות לכל ההתארגנות הזאת, ויש לזה סיבות. מכל מקום, במקום להשקיע את כל האנרגיות במי השם, אפשר פשוט לנסות להתבונן כמה הרבה קיבלנו מהאירוע הגדול הזה, הקשה והנורא והעצום הזה שקרה, ובאמת תסתכלו מה קורה עכשיו בציבוריות הישראלית, דברים מאוד מאוד גדולים שלא ראינו אותם המון שנים. קודם כל יצאנו מהתרדמה, התנערנו, התעוררנו. עם כלבי יקום, כן? כארי התנסה בכל הכוח. איזה סרבנות. יש 130% גיוס, משהו כזה, שום סרבנות. איזה מחלוקות, אין שום מחלוקות. כולם באחדות, כולם בתחושה של התעוררות לאומית, של יש התעוררות של תשובה אל היהדות. יש אחדות, תראו כמה עזרה הדדית יש, כמה גבורה מופיעה, כמה מסירות נפש, כמה יציאה מאזור הנוחות, כמה קורבנות עלו לשמיים בחודש וקצת האחרונים, וגם זה פעולה גדולה, כן, על השמיים. כי כל אדם שזכה למות על קידוש השם, הוא מקפיץ את המציאות קדימה. רבי יוסף קארו, הוא התאווה למות על קידוש השם. זה כמו, לא יודע, המון שנים של הקרבת קורבנות, אדם אחד שהוא זוכה למות על קידוש השם, הוא מקפיץ את כל המציאות קדימה. אז לנו זה מאוד כואב וקשה וכל הסיפורים. אבל אני אומר, מבחינת הפעולה השמימית, המציאות דלגה קדימה. המון המון קיבלנו עכשיו, המון המון אור, המון המון טוב, המון המון נשמות שזכו למות על קידוש השם רק בגלל שבני ישראל. בסדר, אפילו לא מבינים את זה, אבל בגלל שבני ישראל נרצחו, אז הגאולה מאוד התקיימה. המון המון התעוררות של תשובה אל השם הייתה בשמיני עצרת ובימים שאחר כך, המון המון נירורים וקבלת אור מלכות שמיים. ועוד פעם, עם כל הקושי, אבל צריך לומר שזה פועל בשורש החיים, מקדם מאוד מאוד את המציאות, זה מעורר אותנו, כל האירועים האלה, מכל התפיסות השגויות, מכל הקונספציות. אני מקווה שמכל הקונספציות, לפחות מהרבה תפיסות, התנערות גם מהשפעה של הגויים עלינו. אתם רואים שעם ישראל יש לו אמירה תקיפה ברורה בהירה מתוך צדקת הדרך, מתוך גבורה עצומה. אנחנו לא מתערבבים מכל איזה מנהיג, שאומר משהו, אנחנו עונים להם צורה ברורה, אז אנחנו עושים מה שאנחנו מאמינים בו, כן, יש לאן להתקדם בתחום הזה, אבל זה חידוש, כן? איזה... ולגבי היום שאחרי, ובזה אני ממש אסיים, אמרתי כבר מקודם שצריך לשוב לציווי התורה של וורשתם את הארץ וישבתם בה, ליישב את גוש קטיף כולו, נקי הפעם מהערבים, כי הם איבדו את הזכות ההיסטורית שלהם. אני חושב שזה חייב לקרות. ואם זה לא יקרה, אז מה שקרה בשמחת תורה יקרה. זה מה שלא נלמד מהתורה, נלמד בצורה מאוד כואבת מהמציאות. זה המצב. אז זה יחזור, אז הם יתארגנו עוד פעם, כי תבינו, חמאס זה לא אדם אחד או שתיים, זה רעיון. אז היום הוא מתלבש במחבלים האלה, אז הם יתאוששו, יתארגנו, ועוד 5 שנים, 10 שנים, יתלבש במחבלים אחרים, כי זה רעיון. רעיון הוא דבר שמתלבש, אתם מבינים? אנחנו צריכים להוציא את הרעיון הזה, לעקור אותו מהעולם, זה יהיה מאוד קשה. עוד שאני חושב שאני מקווה שהעולם הוא מבין כמה חורבן ורוע זה מביא, וכמה סבל עכשיו תושבי עזה סובלים בגלל החמאס. אבל בכל מקרה צריך להוציא את זה מגבול מדינת ישראל, כולל, בסדר, זה לא האויב היחידי שלנו בתוך המדינה, אבל זה צריך להיות בחוץ. לא להשאיר את זה, ואז הם יצמחו עוד פעם. כולל לטפל קשה מאוד ברעיונות דומים שקורים עכשיו, נסים להשתיק את זה, עכשיו כבר לא כל כך משתיקים את זה. אבל צריך לדעת שגם ג'נין, גם שכם, גם הרבה מקומות, רמאללה לא, אבל כבושים בידי החמאס. הם השתלטו שם. גיא בחור מציף את זה כל הזמן. יש המון נשק חם, המון זה. צריך לדעת שזה, צריך לטפל בזה בכל הכוח. בסדר? אנחנו צריכים לטפל בזה. לומר בשפה ברורה לנו, לעצמנו ולעולם, ארץ ישראל שייכת לנו, אין פה מקום לגויים שדורשים ריבונות, שהם מתנכלים מדינת ישראל, שחושבים שירושלים זה הבירה של המדינה שלהם, והר הבית זה מקום הפולחן שלהם, אין לזה מקום. זה שלנו, צריך לומר את זה בפה ברור, שפה ברורה, בלי להתבלבל, צורה פשוטה, ולחיות ככה, זה הכל. אתה מבין? אחרת זה יתעורר עלינו מחדש, אולי בצורה יותר קשה, אפילו חס ושלום. בסדר? אז צריך רק להיזהר מהיום שאחרי, רק הזכרתי מקודם, מכל מיני הסכמים עם איסאב, אמריקה ואירופה, שזה לא פחות בעייתי מהמלחמה בנשק חם. ההסכמים האלה, הם לוחמים בנו בעתים, מחתימים אותנו על כל מיני הסדרים מדיניים חדשים, וזה סכנה שצריך לתת עליה מאוד 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 את הדעת. בסדר? הוא פרשת תולדות עכשיו, איסאב הזה. איסאב הזה הוא בעייתי מאוד. טוב, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו.